שלום לכם צופים יקרים, שוב אתם איתנו כאן בתוכנית מקובלים כותבים, שלום לך הרב מיכאל לייטמן.
שלום.
והיום התוכנית שלנו תעסוק בנושא יום האישה הבינלאומי, והבאתי פשוט כל מיני קטעים מהמקורות שלנו שמתייחסים למושג הזה שנקרא אישה. והייתי רוצה לפתוח באיזשהו סיפור. בשנות ה-20-30, כאן בארץ ישראל, היו ישם בחירות פה לישב בית נבחרים, ורצו שגם נשים ייבחרו לבית הנבחרים הזה, או שגם יהיה להם זכות בחירה, והלכו לשאול את הרב קוק מה הוא חושב על זה. האם כדאי או לא כדאי? ברשותך הייתי רוצה להקריא לך מה הוא אמר על העניין הזה, כי זה מאוד מעניין. הוא אומר ככה, הוא אומר, שמושג המשפחה בעם ישראל עמוק הרבה יותר מבעולם המודרני. המשפחה היא היסוד של עושרה וכבודה של האישה בישראל. הדרישה הנפשית הזאת לזכויות הנשים נובע ממעמדן האומלל של הנשים אצל העמים האחרים. אם היה מצב המשפחה שלהם כל כך שלב ומכובד, כמו שהוא בישראל על פי רוב, לא היו האנשים בעצמם ולא אנשי המדע והמוסר והאידיאלים, דורשים מה שהם קוראים בשם שוויון זכויות, אלא הוא אומר להפך, כל זה עלול לקלקל את שלום הבית, ואשר מקלקול זה מוכרח לבוא גם ריקבון גדול לחיים המדיניים והלאומיים בכלל.
נכון, גם כן מושג בכלל, יום האישה. אני לא מבין את זה. זה יום מיוחד. זאת אומרת, יתר הימים זה כאילו פחות, כן. אלה... אנחנו יודעים מההיסטוריה שלנו ומהתורה שלנו שכל החגים שלנו זה לפי חוקי הטבע. ראש חודש, ראש השנה, ראש שנה לאילנות, נו פסח, כן, סוכות וכל הדברים האלה. זה איזשהו
מצבים
שקרו לנו בהיסטוריה, ולפי זה אנחנו, וגם כן זה שקרה לנו בהיסטוריה, זה מפני יש איזשהו הופעת הכוחות, הטבע, ביום הזה, ואז לכן אנחנו נמצאים ב...
זה לא בחירה שרירותית של איזה יום.
לא, לא, לא.
נגיד, היה
לא,
איזה
לא.
הפגנה של ה...
גילוי הכוח המיוחד.
לא, כי נגיד, יום האישה הבינלאומי הייתה הפגנה, נגיד, שם ברוסה לפני איזה 100 שנה, אחר כך בארצות הברית, ואז החליטו להפוך מזה
כן,
לזה תאריך.
כן, אבל זה הכל לא מהטבע בא, אלא מתוך מה שאנשים קבעו.
כן.
נגיד תשעה באף, אז כוח הגבורה מתגבר במיוחד, והוא מביא לנו לשבירה, פעם נקווה שביום הזה יהיה לנו ההפך, יום של פתיחת המאור הגדול. אבל כל היתר הימים אנחנו לא חוגגים שום דבר, חוץ מזה אין לנו חגים. זאת אומרת, חגים שלנו זה לא חג. זה מגיע הופעת הכוח מיוחד מהטבע, ואז אנחנו לפי זה צריכים להתנהג בצורה מיוחדת, ולכן זה נקרא חג. כן? לכן אנחנו או במזון, או בהתנהגות, או בתפילות, או בביגוד, במשהו, אנחנו מסמלים את המצב הזה, חוץ מהמצב הפנימי. שאנחנו צריכים להיות בו ביום הכיפורים, לעומת פורים וחנוכה, לעומת נגיד ראש השנה או ט"ו בשבט. זה ברור. אבל יום האישה, אני לא מבין למה צריך פעם בשנה לחשוב על זה, איזה כוח זה בטבע שהיום. דווקא אישה, העניין הנוקבה, העניין המלכות, מלכות שמיים, זה הכל מושג של האישה דווקא, שמתוכה יש לנו חיים גשמיים, חיים רוחניים, בזכותה, לכן לא נראה שאנשים מבינים בכלל מושג האישה. כן, שהוא הרבה יותר יסודי לעומת הגבר, שבמושג הזה בו מגיעים לגילוי של הכוח עליון, עולם העליון.
אז איך צריך לתת לזה בעצם ביטוי?
לא צריך לתת לזה ביטוי, צריך פשוט יום יום לעבוד על הקשר הנכון בין גברים לנשים, ילדים, משפחות, בעל, אישה וזהו, ולכן צריכים רק להיות במודעות על זה, צריכים לחזק את הקשר הזה וזהו, ולכן אני לא חושב שמה יש לעולם המודרני מזה שהתחילו לחגוג יום האישה, אם יחד עם זה גירושין, נשים מוכות, חד הוריות, ועוד, מה יש לחגוג? אני לא מבין. ביום הזה יש חגיגה? אני לא חושב שזה...
לא, מדברים על התרומה של אנשים בכל מיני מהפכות, מלחמות.
גם כן לא בטוח שזה נכון. אני גם כן לא חושב שזה בסך הכל נכון. שנשים יוצאות לרחובות והולכות להפגין, זה רק אומר עד כמה שהגברים אטומים כלפי הצרכים של אישה.
זאת אומרת, זה שאנשים יוצאות בצורה כזאת, זה מראה על איזושהי חולשה אצל הגברים.
בטח, זה, 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 אחרת הם היו מסופקות, אישה זה הבית, אישה זה הילדים, אישה זה היסוד של החיבור. אנחנו צריכים להגיע, כל האנושות חייבת להגיע לחיבור הגדול. אז חיבור הגדול הוא מתחיל ממשפחה, איש ואישה שכינה ביניהם. זאת אומרת, איפה הבורא מתגלה? ובחיבור ביניהם. אם אין חיבור, אנחנו מגיעים, נגיד עכשיו, פעם ראשונה בהיסטוריה, מעניין, אנחנו מגיעים עכשיו למצב שהאגו שלנו גדל, 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 ונעשה עגול, מתעגל, ואנחנו אז מרגישים ריקנות במשפחה. ריקנות בתוך האנושות, אבל ריקנות גם כן בכל החלקים של הקטנים, שזה משפחה, כיסוד, כנקודה יסודית.
זה האלמנט הבסיסי.
כן. ואז אנחנו רואים שהמשפחות נשברות. אנשים לא רוצים להתחתן, גם גברים וגם נשים, לא רוצים להביא ילדים, מתגרשים, ובכלל כל העניין של ההתחייבות כמשפחה, כזוגיות, זה כאילו איפה, ברחה פרחה ואין שום התחייבות. ודרך אגב, אנחנו רואים בזה גם כן ירידה מאוד לא נעימה בקרב האנשים החרדים גם כן. גם שם זה קורה. וזה הכל מפני שאנחנו לא מגיעים למילוי שהיום קשר בין בני אדם דורש. היום אנשים דורשים בקשר ביניהם, הם לא מבינים מה דורשים, אבל דורשים קשר פנימי ביניהם, שיהיה משהו שכדאי לי להיות איתך יחד.
זאת אומרת, הריקנות הפנימית זה לא רק מילוי של איזה שהם צרכים.
פעם הייתי חי עם אשתי לפני 100, 200 ו-1000 שנה, הייתי חי עם אשתי בגלל שבלי זה אני לא הייתי יכול לחיות. אני צריך בית, אישה, ילדים, אני חולה, יש לי מישהו שמטפל בי, אני זקן, יש ילדים שעוזרים לי, יש לי מישהו שמבשל, ואני דואג לפרנסה, נגיד. כן? זהו.
יש לי חלוקת תפקידים.
כן, חלוקת התפקידים כזאת, שבלי חלוקה הזאת אני לא יכול להתקיים. היום אני נכנס לסופר, אחרי שגמרתי יום העבודה, קונה חצי מוכן, בא הביתה, זורק לי מיקרוגל, כן, מהמקרר, יש לי מכונת כביסה, יש לי הכל, אני לא צריך כלום, אני כאיש המודרני, אני צריך אישה, אני מסתדר בלי להיכנס לקשר קבוע, להכרחיות. וככה אנחנו חיים, ומרגישים בזה טוב, לא מרגישים בזה טוב, אלא אני לא מרגיש בחיים האלו שבאבולוציה אנחנו הגענו לזה, בהתפתחות. אני לא מרגיש בזה שאני חייב לחתום חוזה עם מישהו כתובה, כן? חוזה שאני מתחייב.
מה השתנה בעצם?
השתנה בעצם שאותו הגורם למשפחה שהיה קודם, היום זה לא גורם, היום זה לא הכרחי. אני לא חייב משפחה כדי להתקיים. יש לי ביטוח לאומי, יש לי קופת חולים, יש לי פנסיה, יש לי הכל. אני מזמין מנקה הביתה, אני מזמין כל מיני שירותים.
פעם הייתי צריך לדאוג לצרכים של עצמי, הייתי צריך שתהיה סביבי משפחה.
היום לא. היום, אם משפחה אני רוצה כדי לקבל ממנה מילוי יותר גבוה. מהו המילוי יותר גבוה? איש ואישה שכינה ביניהם. לזה אנחנו עכשיו מגיעים. לצורך בזה. זאת אומרת שבלי שאני מתחתן ובונה משפחה נכונה טובה, אני לא יכול לגלות את את המדרגה הבאה שלי, את הכוח העליון, כוח הרוחני. אני חייב לבנות משפחה, תא, כלי הקטן הזה, בתוך המשפחה. וכך הרבה משפחות שמתחברות גם כן ביניהם, בחברה האנושית בתוך העם, אז הן בונות את הכלי יותר גדול. וככה בכל העולם. כי כל העולם שיראה כמשפחה אחת. זאת אומרת, כל פעם זה ייראה כמשפחה, שזה בעצם הסימן של של החיסרון שבו אנחנו מביאים את עצמנו למצב שרוצים שהבורא יחבר בינינו, שהוא יתגלה בינינו, איש ואישה שכינה ביניהם, גילוי הבורא זה נקרא שכינה בינינו. רק בצורה כזאת אפשר לגלות אותו. וגם כן אם אנחנו היום לא נמשוך את הכוח העליון בינינו, לא נוכל לבנות משפחה. אנחנו נגיע עוד מעט למצב, לא יהיו משפחות. ממש סכנה. לא צריכים השמדה, לא צריכים כלום. תוך דור שתי נורות, אתה רואה, אנחנו שוב חוזרים לכמה מיליונים בעד פני כדור הארץ, ומי יודע מה יקרה. למה? בצורה כזאת הטבע מקדם אותנו להגיע למצב שאנחנו נדרוש כקשר ההכרחי בינינו שיהיה הכוח עליון.
הטבע בעצם...
בלי זה לא נוכל להיות בקשר. הוא שיעשה בינינו ברית, הוא שיחתום לנו את החוזה בינינו, הוא שיהיה נוכח בקשר בינינו, ואז נוכל להקים משפחה בנוכחות שלו הקבועה.
וכל השינויים עכשיו שיש במעמדות של גברים ונשים, זה עדיין שייך לתוכנה הקודמת של הטבע, או שזה כבר התחלה של מצב חדש?
במצב החדש, לגבר ואישה יש תפקידים הרבה יותר משמעותיים, בהתחייבות, במעמד. אישה חייבת להיות חשובה לא פחות מגבר, בתהליך הרוחני, היא צריכה להתפתח, היא צריכה להיות שותף, ממש שותף בתהליך הרוחני, מלא, שווה, שלם ממש, ובלי זה לא נוכל להתקדם. זה לא כמו שהייתה פעם, שלא ידע כלום, אפילו קרוא וכתוב, לא לימדו אותם.
אז מאיפה נולד בעצם בכל באבולוציה הזאת המושג הזה של זלזול באישה או מעמד הנשים הנמוך, מאיפה זה נולד בכלל?
זה לא ליהוד, זה לא מתוך עמנו, זה לא, זה אנחנו, ההפך, איזה דוגמאות יש לנו מהנביאות שלנו, רבי עקיבא שכתר ירושלים של זהב, זה היה כזה כתר מביא לאשתו במתנה וכולי, לא, ההפך, היינו מאוד מכבדים את האישה, ולפי התורה זה ממש, אין דבר כזה. אז... אני לא שמעתי אפילו שגדלתי במשפחה חילונית, אני לא שמעתי אף פעם שיש איזה מין ניצול של אישה, שיש... איזה מישהו מכה אישה.
עבדות.
כן. זה ממש... זה לא שייך לעם ישראל, דבר כזה.
ולמה בעצם? מה היה בעם ישראל שהם לא נכנסו לנטיות האלה?
מפני שהיינו בדרגה רוחנית פעם עד חורבן בית המקדש, ואז היינו מבינים עד כמה שאישה היא... ודאי שהיא עובדת בצניות, היא יותר ככה צנועה מהגבר, גם לפי הטבע שלה, גם לפי שכל הזמן הייתה בתוך הבית, מארגנת, מגדלת ילדים וכן הלאה, אבל החשיבות שלה, הערכים, הם היו מאוד, מאוד גדולים. לכן אותו יום אחד בשנה שאנחנו עכשיו נהגו כיום האישה, זה קצת נראה לי מצחיק. על פני כל אותו, אותה סטטיסטיקה נוראית שיש לנו היום בעולם, גברים, נשים, זכויות הגבר במשפחה, זכויות האישה במשפחה, כל מיני דברים
האלה. זהו, אז אני מבין שכל הסיטואציה הזאת והמושגים האלה, הם, אין להם בעצם איזושהי אחיזה אמיתית במציאות, כמו שאתה
לא,
מדבר עליה.
זה לא, לא, לא בתוך עם ישראל. לא, זה בכלל לא שייך לנו. אין דבר כזה. בכלל...
אז איך אנחנו צריכים להתמודד עם זה?
אנחנו, עד כמה שאנחנו מרגישים בתוך משפחה יהודית, אישה תמיד היא יותר קובעת, היא יותר ככה עוצמתית. עם הילדים, גבר הוא בעצם נכנע בכל מה ששייך לבית, בית שנקרא אישה. כן? זה קודם כל, ביהדות זה ככה. זהו. הגבר לא אומר בבית, אני כאן בעל הבית. אישה עם הילדים קובעת את הצרכים, והגבר צריך להשתדל, למלות אותם, וממש בבית קודם כל לאמא יש כוח, ולא לאבא. וזה טוב, אנחנו גם כן לומדים את זה מצד התיקון, שהמלכות היא הקובעת את כל הצרכים לתיקון, כדי להוליד ילדים, לגדל אותם, לעשות הכל, הכל זה חיסרון ממלכות צריך להגיע, קודם כל. מלכות שמיים, אתה מבין, זה כל המושגים האלה, זה בתוך אישה הרוחנית, שאנחנו כך משתוקקים אליה, הם מתבצעים.
לפני התוכנית קראתי איזשהו סקר שהתפרסם עכשיו נדמה לי בארצות הברית, שבדקו שגברים שעוסקים בניקיונות הבית, עוסקים בתשלומים וכן הלאה, בכל מיני עבודות, החשק המיני שלהם יורד. עשו סטטיסטיקה, ואז רצו ניסו להסביר את זה. אז ההסבר היה שבגלל שיש עכשיו איזשהו השתוות או איזשהו שוויון זכויות בתפקידים, אז הגבר כאילו קיבל על עצמו כל מיני תכונות נשיות, והוא כבר פחות מרגיש את עצמו כאילו במצבו הטבעי. איך העיוות הזה נוצר, ואיך יוצאים ממנו מכל התסבוכת הזאת של גבר ואישה, אתה פה, אני שם.
חלוקת התפקידים היא חייבת להיות מאוד מאוד ברורה, כי זה בא לנו מהטבע. אם אנחנו לא הולכים לפי הטבע, אפילו בדברים שנראים לנו שזה יותר יפה, לא, שזה יותר יפה, אני לוקח ממנה
לוקח את זה עליי,
בית, עצמי, כן. כן, ניקוי כלים, ניקוי בית.
היי, דוברו גם על שטיפת כלים, שכחתי לציין.
כן, כל הדברים האלה. אני כאילו בזה הולך לקראתה, אני נקרא יותר גדול אולי, יותר מחונך, יותר תרבותי, יותר מודרני.
יותר אני, מקובל.
יותר מקובל, מה? לא מקובל.
כן, יותר חברתית.
מקובל חברתית. אני לא חושב שזה, אם זה הולך באיזושהי צורה, לא לפי הטבע, כי נגיד כל ההיגיון שלנו, לא חשוב, אבל יש לי, יהיו לזה תוצאות שליליות. אתה בזה יפגע בכל מיני יתר המערכות. אנחנו לומדים עכשיו.
זה יחזור כאילו בסיבוב.
הגבינו שכל הטבע הוא עגול, הוא אינטגרלי, הוא סוגר אותנו בכל, מכל הצדדים. אם אני במשהו מאפר את האיזון, לוקח על עצמי תפקיד האישה, אני נפגע
במקום אחר.
כן, כגבר מצד השני. בטוח. אין לי בזה שום ספק.
זאת אומרת, המחקר הזה זה נראה לך עם תוצאות הגיוניות.
כן, אפילו בלי מחקר זה ברור. אלה, לעשות את זה בצורה מאוד ברורה. אתה יודע מה, תעכל עלי את החיים, מכונת כביסה, מקררים, כל מיני מכשירים, כן, כל מיני מכשירים, ילדים שיעזרו לה, זה ודאי. אתה תשתדל להביא כיסוי, זאת אומרת, כסף, כן? להוצאות הנדרשות, כמה שאפשר, אבל תפקידים, כל אחד צריך להיות בתפקיד שלו בצורה ברורה מאוד. מאוד מאוד ברורה. ואם נכנס אחד לתחום של השני, זה יביא כל
אז שניהם בעצם נפגעים מזה, כמו שאני
כן, מביא. ודאי. כן. כבר לא יהיה להם סיפוק בזה שמשלימים נכון זה את זה.
זה שאחד נכנס בעצם לתחום השני, זה בעצם התחשבות.
הוא גונף מהשני גם כן הזדמנות להראות את עצמו בצורה הנכונה. וגם כן הוא גונב מעצמו להיות כעצמו, כמו שהוא צריך להיות במשהו.
ואיך זה קשור לעיקרון הזה שהסברת בהתחלה, שהזוג המושלם שיש את השכינה ביניהם? זאת אומרת,
אם הם הולכים לפי העיקרון, זה נקרא כף האמצעי. אם הם הולכים לפי העיקרון שכל אחד תשאר בתפקיד שלו, אבל הם מחפשים איך בשילוב התפקידים משלמים בכל דבר זה עם זה, כמו נכנס שקע-טקע, בכל רצון, בכל הפחדה, בכל הערכים, אם ככה הם משלימים זה את זה, אז הם מוצאים שבהשתדלות להשלים ביניהם, הם לא מצליחים להשלים, בסופו של דבר.
לא מצליחים?
לא מצליחים.
זה מה
אפילו זוג האידיאלי בימינו, נגיד שיש כזה, שמשתדלים ביניהם למצוא ממש חיבור יפה, לא יצליחו. למה? כי הטבע מקדם אותנו למצב שאנחנו צריכים לדרוש את הכוח העליון שיתגלה בינינו.
אומרת, הוא יביא להם כאלה מצבים?
זה השלב הבא שלנו, של ההתפתחות. להגיע מדרגת החי לדרגת האדם, המדבר. המדבר זה אדם, זה דומה לבורא שמתגלה בינינו. לכן איש ואישה שכינה ביניהם, לדבר הזה אנחנו צריכים להגיע. זה עניין של כל הבריאה וזוגיות ומשפחה וקיום, להגיע לצורך הזה הגבוה של המשפחה. שהמשפחה דווקא איש ואישה, כמו באדם, שיש שם יחד, אדם וחווה.
זכר ונקבה ברא אותם.
כן. שדווקא על ידי חיבור שאנחנו עכשיו עושים, מחזירים את האדם לדמות אחת שלמה, כן? אז בזה אנחנו מדמים את עצמנו לבורא, והוא מתגלה לפי חוק השתוות הצורה. אז אנחנו מגלים את עצמנו בדרגה האחרונה העליונה. וכך זה, אני מקווה שיקרה. זאת אומרת, איזה יום אישה, זה חייבים אנחנו לעבוד יחד.
כל החיים.
כשותפים רוחניים, כדי שנינו, בינינו, לגלות את העולם העליון.
ראיתי באחת השיחות שלך פה בערוץ, שאתה בעצם מחלק את הכל לאלמנטים דו-קוטבים, של פלוס ומינוס, כיחידה אחת שלמה.
כן.
זאת אומרת, תמיד צריך להסתכל על פלוס ומינוס כיחידה אחת. אם איזה פלוס רוצה להתחזק או מינוס רוצה להתחזק, זה לא טוב.
לא, לא. לכן לא יכול להיות אף אחד על חשבון השני. אבל כל אחד במקומו להשלים את השני, זה אנחנו צריכים ללמוד מהטבע. איך לעשות את זה? ולכן אם אנחנו עוזבים את הטבע ובונים משהו מלאכותי בינינו, כמו כל החברה שלנו, אז אנחנו נמצאים בערס הכללי.
אז אם עכשיו, נגיד, המינוס מתחזק, איך מאזנים את זה?
רק ללמוד מהטבע. מה קורה?
מסורת ללמוד מהטבע?
איך משלימים? חלק נשי וחלק הגברי, זה את זה. ואפשר ללמוד את זה רק מחוכמת הקבלה. שם אנחנו רואים את האיזון הנכון. רק על ידי זה שאנחנו מזמינים את הכוח העליון, עשה שלום במרומיו, הוא עושה שלום עלינו. ממש כך. אנחנו נהיה מזכינים, ממש מחולקים, ערוסים, גם במשפחה, גם בחברה, אם אנחנו לא נזמין מהר ככל האפשר, גילוי הבורא, שכאן בפועל יתגלה בינינו, בשכל, ברגש הנכון בינינו, כך שאנחנו נתחבר ונבנה נכון גם משפחה, גם עם, וגם כל האנושות כמשפחה אחת.
אז באמת, מה בנקודה הזאת הייחודיות של עם ישראל?
להיות אור לגויים? אנחנו צריכים לראות את זה.
לא, ביכולת
אנחנו,
שלו...
אנחנו לקחנו נימוסי הגויים, ובעצם הרסנו בזה את העם שלנו. אנחנו הפסקנו לטפל בזוגיות הנכונה. ואני יודע את זה ממש מהחיים שלי, מהכל מה שקורה.
אני דרך אגב, אבל גם אצלנו יש ביהדות מלך ויש גם מלכה.
נו, אלה?
אז זאת אומרת, כאילו נשים הן גם מגיעות לגבהים.
לא, אני לא מדבר על גבהים. גבהים ודאי שכן. אני מדבר על לא להחליף תפקידים. לא להחליף, ויש עוד הרבה מחקרים, ויהיו עוד הרבה מחקרים.
אז יש באמת שורה של תפקידים של אישה בטבע, ושורה תפקידים של גבר, זה כאילו עמודים כאלה ברורים, שאחד לא מתחלף בשני, אפשר להעביר?
לך ותלמד, לא, אבל לפחות במשפחה.
אוקיי.
קודם כל. כי זה התא הבסיסית. אם אנחנו שומרים על זה, מעליה אנחנו יכולים לבנות עוד ועוד ועוד. אבל קודם כל, בלשמור על התא הבסיסית הזאת, אחרת אין קיום לאנושות.
לא, לפי מה שאתה מתאר עכשיו, ממש צריך לקבל הוראות לדעת שרוצים שניים להתחבר.
צריכים להיחנך את הילדים.
כי המציאות היא כל כך מטעה.
אנשים מתחתנים, הם לא יודעים איך לחיות יחד. איך לבנות משפחה, איך לבנות אותו התא. אחר כך הם מולידים ילדים. אף אחד לא מלמד אותם איך צריכים להתייחס לילד, לחנך אותם. ואז יוצא שדור הבא מקולקל עוד יותר מדור הקודם, וכך יש הידרדרות, ירידת הדורות. אנחנו צריכים להפעיל חינוך האינטגרלי לכל הדור, ואז אנחנו נקבל דור אחרי זה כבר מתוקן. זה מה שחסר.
אז לסיום, כן. מה באמת ההמלצה באמת להצלחה אצל האישה, אצל הגבר, ביחד?
להיכנס לחינוך. להיכנס לחינוך. אנחנו מדברים הרבה בערוץ שלנו, יש בסייט שלנו, יש במערכות שלנו, הרבה על זה קורסים, ואני מאוד מקווה שכך אנחנו נגיע לחינוך העם, והעם שלנו הגיע גם כן לחינוך העולם, שזו ה... תפקיד להיות אור לגויים, להיות ממלכת כהנים.
וזה יבטיח לו את ה, כמו שאמרת בהתחלה, את השכינה, זאת אומרת, אותו כוח,
ייתן לו את הביטוח. אותו כוח עליון יתגלה בינינו.
שזה ביטוח כזה.
כן. וישלים בינינו.
טוב, תודה רבה לך רב לייטמן, למדנו הרבה היום. תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה. שלום וכל טוב.